אבל אמרנו שהשאלה המקדימה לשאלה הזאת זה יותר להבין מה זה בחירה חופשית. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים בחירה חופשית, בעצם מה מתכוונים לומר? אז על זה אנחנו דיברנו כבר פעם שעברה קצת, אני רוצה לחדד את זה קצת יותר. כשאנחנו מדברים על המושג שנקרא בחירה חופשית, אנחנו בעצם מדברים שבשונה מכל מיני מערכות שקיימות במציאות, שהן עובדות בהקשרי סיבה ותוצאה, באופן שהגורמים שקשורים למערכת הזאת אין להם השפעה. הם פועלים ונפעלים, כן, מצד הכללים של המערכת הסגורה הזאת, כן? תיקחו לדוגמה מכונה. איך מכונה עובדת? כן, להמחשה. קחו את המכונת כביסה שצריכם בבית, ברגע שלחצתם על הכפתור, אז יש פה עכשיו כל מיני פריטים שנמצאים בתוך המכונה הזאת, לא מדבר על הבגדים, גם הבגדים, אבל תקחו קודם כל על התפעול שלה, על ההפעלה שלה, מערכת ההפעלה שלה, נכון? יש שם כל מיני פרטים קטנים שהם קשורים אחד לשני קשרי סיבה ותוצאה, ואין להם בחירה, זאת אומרת, אין להם אפשרות להשפיע על המציאות של עצמם. הם נפעלים מצד הקשרי הסיבה והתוצאה, נכון? ככה זה בעצם בכל דבר דומם. אמרנו, איך נגדיר את הצומח, לדוגמה? לצומח הרי יש כן איזשהו נפש שנמצאת בתוך המערכת הזאת שנקראת צמח. האם בנפש של הצמח, כלומר, יש איזושהי בחירה? אז אנחנו אומרים באופן פשוט, לא נראה לנו שיש איזושהי בחירה. זה הכל בתוך איזושהי מערכת סגורה, שכשר הסיבה ותוצאה, יש רכיב אחד בתוך המערכת הזאת שהוא נקרא נפש, אבל הוא לא שונה מהותית מהרכיבים האחרים שהם נפעלים כתוצאה מהקשרי הסיבה והתוצאה. שנמצאים בתוך המערכת הזאת. כלומר, הנפש הזאת היא, כשהיא מתחברת אל הצמח, כן, כזה כך, אז היא מתחילה לפעול, ואז נוצר מצב, מה זה מתחילה לפעול? היא מתחילה לפעול לא בגלל שיש לה בחירה לפעול. כן, היא פועלת, כי זה האינטראקציה שקורית כשמכניסים אותה לתוך המערכת הזאת של הצמח. וככה באופן פשוט גם בבעלי חיים, ככה זה נראה באופן פשוט. אצל בני אדם, השאלה איך זה בנו. עכשיו, יש כאלה שטענו שגם אצל בני אדם זה כך. רק יותר משוכלט, מערכת יותר משוכלט, אבל זה גם בנו בצורה כזאת. מה תאמרו, אבל רגע, מה, אני חושב. נכון, אבל גם המחשבות שלך עולות לך כתוצאה מכל מיני דברים אחרים. בואו תקחו לדוגמה, מה שאני קורא לזה המחשבות שאדם חולם בהקיץ, או המחשבות שמלוות את הדמיונות של החלומות. גם שזה מין מחשבה כזאת שנמצאת שם. כן, ביחס ל... למראות החלום. המחשבה הזאת, אתה בחרת לחשוב אותה? לא. היא מחשבה שנגררת, נכון? כתוצאה מאיזשהו התרחשות דמיונית שקורית, יש התרחשות שקורית בדמיון, והמחשבה הזאת נגררת להתרחשות הזאת שקורית בדמיון. יכול להיות שכל מה שאנחנו קוראים מחשבה, גם מחשבה שאנחנו קוראים שאנחנו חושבים. כן, אתה חושב, אתה כבן אדם חושב, אבל אין לך שליטה על המחשבה. זאת אומרת, המחשבה הזאת תיווצר. עכשיו תאמרו, מה זאת אומרת? אני לקחתי את עצמי ללמוד, ויכלתי עכשיו לעשות משהו אחר. מי אמר לך שחלטת לעשות משהו אחר? הגילה עם מידה למפרע, שאחרי שלקחת עצמך ללמוד, שלא יכולת לעשות משהו אחר. לא, אבל יש לי הרגשה שאני יכול לעשות. אז זה רק הרגשה. זה לא באמת שאתה יכול לעשות משהו אחר. אבל כן, אני ממש מרגיש אני בוכה. נכון, זו הרגשה, אבל מי אמר זאת האמת? יכול להיות שזה מין מערכת, כמו שאמרנו, סגורה, שזה בסיבה ותוצאה. ואחת מהתנועות שנמצאות בתוך המערכת הזאת, זאת התנועה של המחשבה, של השכל. ואפילו התנועה של השכל, כמו חומר תנועות האחרות שנמצאות בתוך המערכת הזאת, זו תנועה שהיא לא באה מתוך בחירה חופשית. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש בחירה חופשית, זה בעצם אומר שאין פה חוקים. כן, שקופים את המערכת הזאת להתנהל בצורה מסוימת, אלא יש למערכת הזאת שנקראת אדם יכולת ניהול של עצמה. זה הכוונה בחירה. זאת אומרת, יש מספר אפשרויות, כן, הרי זה לא בחירה אינסופית, אנחנו לא אלוקים, אנחנו לא יכולים לבחור כל מה שאנחנו רוצים. גם שיבחר שהוא יעוף עכשיו בשמיים, הוא לא יכול לבחור את הדבר הזה. כי זה לא כלול ביכולת של הבני אדם. אבל בתוך מכלול האפשרויות הקיימות ברגע מסוים מבחינת היכולת האנושית, האדם יש לו אפשרות להניע את עצמו לתנועה מסוימת. זה נקרא בחירה. כן? עכשיו תחשבו על זה, בעומק שזה קשה קצת לתפוס מה זה אומר. כלומר, אם אנחנו אומרים, שוב, אני רוצה להסביר מה קשה פה. אם אתם תדונו בשאלה של התחושה, התחושה, הרגשה שלנו זה שיש לנו בחירה. זה ברור. אנחנו מרגישים שיש לנו בחירה. אבל אחרי שתנסו להבין, אז איך זה עובד, מה בעצם המשמעות של הדבר הזה? יותר פשוט להסביר שאנחנו מערכת סגורה, כמו כל המערכות הסגורות, שאין פה איזושהי אפשרות של המערכת לשלוט על עצמה, אלא היא נתונה להקשרי סיבה ותוצאה קבועים. ואז היא פועלת באופן מסוים, בגלל הקשרי הסיבה ותוצאה קבועים, שכלולים בה. אז לא, אנחנו אומרים, לא, יש פה בחירה. ומה המשמעות של הבחירה? בתוך מספר האפשרויות הקיימות בהקשר של האדם המסוים, יש לאדם עצמו אפשרות להחליט, להביא את עצמו למצב אחד מתוך המצבים האפשריים. נכון? זה בעצם המשמעות של הבחירה. עכשיו, מי זה האדם הזה? מי זה שמביא את עצמו? מי זה? זה הנפש, נכון? זה בנפש, אבל איפה זה בנפש? אני הייתי נוטה לומר שזה תכונה כללית בנפש. זאת אומרת, זה נפש שיש לה אפשרות לבחור. עכשיו, כשאני אומר שהנפש הזאת יש לה אפשרות לבחור, בשונה נניח מהנפש של הצמח או מהנפש של הבעל חיים, שהיא עובדת על פי הקשרי סיבה ותוצאה קבועים מראש, אז עכשיו, אם תשאלו, טוב, אחרי שאמרת שהנפש הזאת יש לה אפשרות להניע את עצמה לכל מיני כיוונים אפשריים, היא זאת שבוחרת, זה חידוש גדול, אם תחשבו, זה סותר את התפיסה שלנו, את המדעית נקרא לזה ככה, את העולם. בתפיסה המדעית את העולם, אנחנו מנסים למצוא הקשרי סיבה ותוצאה, נכון? זה נקרא הבנה מדעית, שאתה מבין הקשרי סיבה ותוצאה. עכשיו אתה לוקח את היצור האנושי, ושם אתה אומר, נכון, יש בו גם הקשרי סיבה ותוצאה, אבל יש משהו יסודי שביחס אליו אין הקשרי סיבה ותוצאה רגילים. של הכרח, אלא יש פה גורם שבוחר. ומי זה הגורם? זה האדם עצמו, הוא הגורם הבוחר. עכשיו, מה הדינמיקה הפנימית אחרי שיש את הגורם הזה? זאת אומרת, האם זה יתחיל בעצם ממחשבה, ואחר כך יעבור למתעורר, כאילו יתחיל בשכל ועבור מתעורר? אני חושב שכן. כן, כמו שאמרנו, כדי להניע באופן יזום, אז אני צריך להתחיל מהשכל. זה נכון. או כדי לבלום באופן יזום, אני צריך להתחיל מהשכל. אבל אני לא אומר שהבחירה היא בשכל. כן, צריך להבין. זאת אומרת, התנועה הזאת של האפשרות לבחור היא תכונה בכללות הנפש. איך הנפש מבצעת את זה, במבנה הפנימי שלה, היא מבצעת את זה דרך השכל. כי עצם זה שיש שכל, לא מכריח את זה שתהיה בחירה. עצם זה שיש שכל, לא מכריח את זה שתהיה בחירה. לא שמענו, אתה יכול להבין שגם השכל עצמו הוא חלק מהמערכת הסגורה הזאת של הקשרי סיבה ותוצאה. אלא זה חידוש שהנפש הזאת יש לה אפשרות להניע את עצמה לא מתוך הכרח. זאת אומרת, בחילת הטבע אין פה כפייה ביחס לקשרים מסוימים, אין פה כפייה של הטבע לנוע לכיוון מסוים. יש כמה אפשרויות מצד הטבע הבסיסי שלה, והיא מניעה את עצמה. זה דבר עמוק. בסדר? עכשיו, לכן אני אומר שהבחירה היא לדעתי, נכון להגדיר את זה בתור תכונה של כללות הנפש. ויש את השאלה, מה קורה אחרי שהמנגנון הזה מתחיל לפעול, אז זה יכול לעבור דרך השכל. לדעתי לא דווקא בשכל. עכשיו, השאלה שלי, למה הרמב״ם לא מזכיר את זה פה? אתה מזכיר את זה מה? הוא לא הזכיר את זה. זה איפה הרמב"ם מזכיר את זה? בפרק השמיני. שם הוא מזכיר את זה שבחירה חופשית בבני אדם. רק בפרק השמיני. טבע האנושי. כן, שם הוא מדבר על הבחירה. אומנם האמת היא אשר אין ספק ושמעשה אדם כולם מסורים אליו ומרצה יעשה וכו' וכו'. מה הסבר לזה? למה הוא לא מדבר על זה פה? לכאורה זה דבר כל כך חשוב. אז התשובה היא, קודם כל, לדעתי, הרמב״ם לא סבר שזה כל כך חשוב. כן, בוא נניח שלא הייתה לנו בחירה. טוב, אז מה? זה שאין לנו בחירה, מה זה היה משנה לנו? נכון שעל פי תורה ברור שיש לנו בחירה. איך אנחנו יודעים על פי התורה שיש לנו בחירה, אתם יודעים? גם מילה הזאת, זה יכול להיות, זה כאילו כוונה כמו שיש שכר ועונש. אין שום צידוק לשכר ועונש במושגים הפשוטים של שכר ועונש. אם אני לא מבין ששכר זה תוצאה ועונש זה תוצאה, אלא אני מבין שיש מערכת ששופטת אותך, זה אומר שיש לך אחריות על מה שאתה עושה. זה אומר שאתה יכולה אפשרות אחרת, אם יש מערכת ששופטת אותך. המושג הפשוט של שכר ועונש על פי תורה, זה שיש מערכת ששופטת אותך. אם זה כך, זאת אומרת שמותר, שיש לך אפשרות לכאן או לכאן, אחרת מה פתאום שישפטו אותך? כן, לכן הרמב״ם פשוט שיש בחירה חופשית. אבל אתם תחשבו לפעם הבאה, האם, חוץ מ... כן, חוץ מה שאנחנו אומרים עכשיו, האם מבחינת ההבנה שלנו את נפש האדם, שזה עכשיו שאנחנו נמצאים בו, זה משמעותי את זה שלאדם יש בחירה חופשית. אז כמו שאמרתי, לעניות דעתי זה לא משמעותי. כי בעצם מה שאנחנו דנים פה זה השאלה, זה כמו, אני אתן לכם המחשה לדבר. נניח שעכשיו אנחנו חוקרים, לוקחים איזשהו משהו שקיים בטבע, לא יודע, לוקחים איזשהו תופעה של הר געש. מסתכלים על תופעה הזאת, ואנחנו מנסים קודם כל להסביר מה התופעה, ואחרי אנחנו מנסים להסביר את הקשרי הסיבה והתוצאה של התופעה, כן, זאת אומרת, למה היא קורית, איך היא, מה גורם לה לתופעה הזאת, ואנחנו גם מנסים להסביר את ההשלכות שלה, מה התוצאות שיוצאות ממנה, מה התופעה הזאת. זאת אומרת, אחרי שהתופעה הזאת קיימת, מה היא פועלת. כן, לא מיני דברים יכולים להגיד, היא מחממת, היא גורמת לסביבה, להתפרצות הלבה בסביבה, כל מיני דברים יכולים להגיד. עכשיו, התופעה הזאת היא לא תופעה בחירית, היא קורית על פי הקשרים של סיבה ותוצאה. ככה אפשר להתייחס ליצור האנושי. זה יצור, זו תופעה שקיימת במציאות. ואני דן ביחס ליצור הזה, מה כלול בו, ואני יכול גם לשאול ביחס ליצור הזה, ביחס לתופעה הזאת, מה המצב המפותח ביותר של התופעה הזאת. אני אגיע למסקנה שהמצב המפותח ביותר של התופעה הזאת שנקראת אדם, זה שיהיה יצור משכיל. עדיין לא דיברתי על הבחירה החופשית, רק דיברתי מה המצב הכי שלם שלו, והסברתי גם למה זה המצב הכי שלם שלו. העובדה שיש לו בחירה חופשית להביא את עצמו למצב הזה, או אין לו בחירה חופשית להביא את עצמו, היא לא רלוונטית כשאני דן על היצור הזה ושואל את עצמי איך הוא בנוי ומה המצב השלם שלו. כן, דמיינו שנניח אתם מסתכלים על עץ דקל. נכון, מסכים איתי שאין לו בחירה. אתם מסתכלים על היצור הזה, ואתם אומרים, תראו, זה היצור. בוא תסביר מה המצב השלם שלו. אז מה הייתם אומרים? מה זה המצב השלם של הדקל? שהוא נמצא בגודל מסוים, מניב כך וכך פירות, נכון? יודע להרבות את עצמו, זאת אומרת, מרבה את עצמו באופן כזה. אז יש את הדקל האידיאלי. הדקל האידיאלי זה שיש לו תנובה כזאת וכזאת של פירות, ויש לו כושר פריון גם כן להכפיל את עצמו דרך זה שהוא כן, גורם לזה שיהיו עוד דקלים כמותו. נכון? עכשיו, אתה מסתכל על הדקל הזה, אתה שואל לעצמך, האם הדקל הזה נמצא במצב האידיאלי של הדקל? שהוא מוציא את עצמו לפועל, אתה אומר, לא. אבל אז אתה שואל אותך, למה לא? אתה תגיד, הוא נמצא במקום שיש בו הרבה קור, או נמצא במקום שיש בו יותר מדי חום, נמצא במקום שאין בו מים, נמצא במקום ש... או כי בני אדם פגעו בו, כי בעלי חיים פגעו בו, נכון? זאת אומרת, אתה מנסה לחקור את הדבר הזה, ומנסה להבין למה הוא לא נמצא במצב שהוא המצב האופטימלי שלו. אותו דבר, כך אתה חושב על היצור האנושי גם כן בצורה כזאת. להבין איך הוא בנוי, ולשאול את עצמך מה המצב הכי אופטימלי שלו, המושלם שלו, ואתה מסתכל על היצור המסוים, ואתה שואל את עצמך, למה הוא לא נמצא במצב הזה? או יכול להיות שהוא כן נמצא במצב הזה. ככה ההסתכלות שלנו בשלב הזה על היצור האנושי. כרגע לא חשוב לנו האם זה שהנפש נמצאת, האם זה שאדם יהיה במצב המתוקן, זה בא מתוך בחירה שלו או לא בא מתוך בחירה שלו. מה שחשוב לנו זה להסביר מה כלול במציאות הזאת, ואחר כך להסביר מה זה המצב המתוקן של המציאות הזאת, ואחר כך להסביר מה צריך לקרות במציאות כדי שהמצב המתוקן יגיע, יצא לפועל. אם זה עם בחירה או בלי בחירה, לא רלוונטי. בסדר? זה ההסתכלות בשלב הזה. טוב, עד כאן.